ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. והפעם אני איתכם, בר נעמני, בפרק נוסף בפודקאסט, עם אורח שאני אישית מאוד מאוד מעריך, ולא מעט זמן כבר רציתי להביא אותו לפרק, ועכשיו הצלחתי. אז ערב טוב לאופר לוין. ערב טוב אופר, מה קורה?
אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
מצוין, מצוין. אז קודם כל תודה רבה שאתה כאן
מתארח
אצלנו. ולמי שלא מכיר, אופר הוא מומחה במימון למשכנתאות מעל עשור בתחום כבר. הוא מנכ"ל שותף בריליס פתרונות ריאליים, ומגיש תוכנית הרדיו פרלמנט הנדל"ן מזה 9 שנים ברדיו סול.
אוי, שכחתי עוד משהו, וחבר התאחדות יועצי המשכנתאות.
וואה, אז זה חשוב מאוד. אז תודה על זה, אופר. ואני הבאתי את אופר בגלל ששוק הנדלן, אנחנו מקליטים את הפרק בתחילת דצמבר 2023, ושוק הנדלן עובר טלטלות. זה כל העניין הזה של עליות הריבית, ואולי טיפה מהפכה משפטית, אבל בעיקר גם המלחמה, מביאו לאיזשהו סוג של כיפאון, וזה תופס קבלנים בסיטואציות כאלה ואחרות, ועשינו פרק, לפני כמה פרקים, עשינו פרק על נדלן בישראל, והפעם אני רוצה להיכנס ולצלול לנישה, לתת נישה, בתוך עולם המשכנתאות. זה יותר נכון עולם המימון, כי זה לא בהכרח משכנתא, ותכף נדבר על זה, ולדבר על הנושא, על הזווית של הטבות המימון שנותנים הקבלנים. ומטרת הפרק מבחינתי, שזה הבאתי את אופר שהוא מתמחה בדיוק בזה, ואנחנו גם ניתן use case מסוים ומעניין שעשינו אצלנו, ומטרת הפרק מבחינתי זה שתבינו שהטבות הקבלן שוות הרבה מאוד כסף, עשרות ומאות אלפי שקלים לפעמים, ועכשיו תבואו ותגידו, רגע, אבל אם הקבלן נותן לי הטבה, אז למה הוא לא מגלם את זה כבר במחיר עצמו ומוריד מחיר? אז יש לזה כל מיני סיבות, אנחנו ניגע בחלקן או ברובן בהמשך הפרק, אבל זה בגדול המהות של הפרק, ואנחנו נדבר על הטבות מימון של קבלן נותן, וגם על הלוואות קבלן, ולמה כן ולמה לא, ומה צריך להסתכל ומה צריך לבדוק, וכל מיני אנקדוטות מאוד 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 מעניינות וחשובות שצריך לקחת בחשבון. ובוא נתחיל, אופר. בשורה התחתונה, חשוב לי שנתחיל ובוא נצלול. מה ההבדל, בוא נתחיל ככה סדר, מה ההבדל מבחינת המימון בעולם המימוני, ומבחינת העסקה עצמה, בין רכישה יד ראשונה ליד שנייה?
כן, בפרק על באמת נתמקד יותר ברכישה מקבלן, אבל חשוב מאוד לעשות את הסדר, יד ראשונה ויד שנייה. כשאנחנו קונים יד שנייה, בדרך כלל, העסקה היא עסקה מגורם פרטי. הרבה פעמים יש לנו מתווך, אבל העסקה עצמה היא עסקה מגורם פרטי, כאשר אנחנו רוכשים זכויות במקרקעין, הדירה רשומה בטאבו, הדירה גם בנויה, אנחנו יכולים לראות איך היא נראית, והזכויות, כמו שציינתי, היא מגורם פרטי. יכול להיות שדרך אגב, גם על הדירה הזאת תהיה משכנתה, ובהליך הרכישה שלנו בדירה, אנחנו נצטרך גם לסלק את המשכנתה, עם מכספים שהבאנו מההון העצמי שלנו, או כספי משכנתה. חשוב לזכור גם שבכזאת עסקה, בדרך כלל העסקה, ההבדל הוא גם התקופת זמן. כשאנחנו רוכשים יד שנייה, בדרך כלל זאת עסקה קצרה, חודשיים, שלושה, עד חצי שנה. יש גם מקרים יותר ארוכים, אבל זה נדיר. וכשאנחנו רוכשים מעסקת נדלן, מקבלן, יד ראשונה, אנחנו נמצאים בעסקה שבדרך כלל אנחנו רוצים, היא מתחילה, אנחנו תמיד נחפש את הפרי-פרי-פרי-פרי-פרי-סל, או בשלבים הראשונים של הבנייה, ממש סמוך ליתר, ואנחנו כנראה נרחוש, נסיים את העסקה הזאת, 3-4 שנים, תלוי בסוג הפרויקט, וזאת עסקה ארוכה הרבה יותר, גם מבחינת התשלום, מתי לוקחים את המשכנתה, וכו'. זה פחות או יותר ככה, בגדול ההבדל.
כן, אז מי שלא מכיר, בכל נושא הפריסייל, אז זה משהו שאנחנו עושים בקליקת הנדלן. קליקת הנדלן זה בעצם זרוע הנדלן של ידע שווה כסף, יחד עם בן סולומון, שהצגנו לכם אותו גם בפודקאסט כאן, והרעיון שלנו שם זה לבוא ולהתקד כקבוצת רוכשים, לא קבוצת רכישה, אלא קבוצת רוכשים, ובעצם לקבל תנאים מועדפים מהקבלן, בין אם זה ממחיר, בין אם זה תנאים מסביב, וחבילות ומוצרי חשמל ודברים מהסוג הזה, וגם הטבות ותנאי מימון טובים, ששווים במקרה שלנו, בעסקה שעשינו, שהיו שווים עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים, תלוי בתנאים שכל אחד בחר לקחת, ובמחיר של העסקה. אז בוא נצלול, אופר, עוד שלב למטה, ובוא נדבר על זה שבסוף אני כלקוח אומר, רגע, אם עכשיו אתה בא בר ואופר, או בא, אני מזין את הפודקאסט, והבנתי שהטבת הקבלן היא 150 אלף שקל לצורך העניין, תכף נבין מה זה אומר ואיך זה עובד, אבל אז אני אומר, בוא קבלן, במקום שרק את המשחקים ותגיד לי הטבת מימון פה שם, בוא תוריד לי 150 אלף שקל ממחיר העסקה, במקום לקנות ב-2 מיליון שקלים, תמכור לי ב-1,850,000 ונסגור את הסיפור הזה, למה אנחנו צריכים עכשיו כל מיני תנאים ופטור מהצמדה ולא הצמדה והכל, אז בוא נדבר על זה רגע.
כן, כעיקרון, כשקבלן נכנס, יזם, קבלן נכנס לעסקה, מחליט שהוא מוצא קרקע ומחליט לבנות עליה, או פרויקט של תמ"א, מוצא בניין, מחליט להרוס, הוא צריך לעשות את הדוח, את התוכנית העסקית שלו. בעולם הנדל"ן, התוכנית העסקית הזאת נקראת דוח אפס. הדוח אפס מכניס פנימה את כל עלויות הבנייה, את כל ההוצאות השונות, צפי מחירה, עושה בסופו של דבר סוג של רווח. אם הדוח אפס ניגש הקבלן, מי שעושה בדרך כלל את הדוח אפס, זה החברה ביחד עם משרדי שתמיים. נכנס עם הפרויקט הזה, מגלים שהפרויקט פתאום שווה נניח 100 מיליון שקל, כדוגמה, הולכים איתו לבנקים. מרבית הקבלנים אין להם 100 מיליון שקל כרגע להשקיע. דרך אגב, אני אוסיף הערה, גם אם יש להם 100 מיליון שקל, הם מעדיפים ללכת לבנק. בשביל לקבל מימון לדבר הזה, אני אגע בזה בהמשך בליווי הבנקאי. הולכים עם זה לבנק. הבנק מציגים לו את הדוח, ואומרים, הנה, סתכל, יש לנו כאן עסקה מדהימה באשדוד. הרווח שלנו, בדרך כלל, דוח כזה, הרווח שם, הוא בין 12% ל-22%. זה הרווח,
הרווח היזמי של הקבלן.
כן, הרווח של היזמי של הקבלן, בהנחה שאלה היו העלויות, בנייה, קניית קרקע, עלויות השיווק, דרך אגב הוא מוסיף לשם את עלויות השיווק, את עלויות, הכל הוא מכניס לשם פנימה, ואז הבנק מאשר לו. עכשיו, הבנק מאותו רגע שהוא מאשר לו ונותן לו את המימון, סוג של משכנתה ענקית של 100 מיליון שקלים, 80 מיליון שקלים, הבנק הוא שותף בעסקה הזאת. הקבלן לא יכול לזוז ימינה ושמאלה ולחרוג מהדוח אפס, יש לו גבולות גזרה. הוא כן יכול לזוז עם כל מיני הטבות שהוא מוציא אותם במימונים כאלו אחרים, או קצת משחקים שהוא עושה, משה מעלה מחיר בדירה אחת, מוריד במחיר שני, משחקי מחירות אני קורא לזה. ולכן שהוא מכניס לעסקה את הנושא של ההטבות, אז הוא יודע שמישהו אחר שלם עליהם, נניח, שאתם באתם בקליקת הנדלן, נניח, וקיבלנו שם הטבות טובות מאוד, כי הקבלן ידע שסוגרים לו עסקה מאוד מאוד טובה, מגיעים אנשים איכותיים ולא מבלבלים יותר מדי, והוא לא צריך לעזר בעלויות שיווק, פרסומים כאלה או אחרים, פגישות, אנחנו מכירים איך זה עובד בעולם ה... ופתאום הבאתם מספר גדול מאוד של אנשים שמוכנים לחוזה. מבושלים, אז לקבלן זה שווה, שווה לו מחיר, אז הוא מוריד לו מחיר. צד שני, הוא לא יכול לבוא ולחתוך עכשיו מחיר סתם ככה על דירה ב-150 אלף שקל, כי הלקוח רצה. יש לו גבולות גזרה. דרך אגב, כל חוזה שהתנאי תשלום שלו גם שונים, נניח 5% בחוזה, ואחרי זה יעשו עוד 15%, כלומר, הם צריכים אישור של הבנק המלווה. כל חוזה מהחריג, בחוזה אנחנו בדרך כלל משלמים בהתחלה 20%, 15%, יש פיצוי מוסכם, ברגע שאנחנו רוצים לעשות שינויים בחוזה, בגלל תנאי תשלום, כרגע יש לי רק 5% ואני יהיה לי עוד חודשיים, 10% נוספים, הקבלן צריך ללכת עם זה לבנק המלווה, עם השותף שלו הפיננסי, ולאשר את העסקה הזאת פרטנית. יש לנו בחוזה פיצוי מוסכם, פיצוי מוסכם, אם העסקה מתפוצצת, יש פיצוי שלא חוזר ללקוח. זה יכול להיות 5%, ואני מכיר גם קבלנים של 20%. ברגע שאנחנו רוצים לעשות שינוי בדבר הזה, אנחנו צריכים ללכת עם זה לבנק המלווה. הבנק המלווה צריך לאשר לנו שהחוזה לבר, הוא נניח, הפיצוי המוסכם יהיה רק 5% במקום הסטנדרטי 10 או 15%.
מי שהולך זה הקבלן, זה לא הלקוח.
הקבלן, כן, כן, הקבלן צריך להתנהל. בדרך כלל שאנחנו עושים את הרי השלב ברכישה מקבלן, אנחנו מגיעים לאיש המחירות, יש את המחירות במקרה של אשדוד, של יפית, ועשינו בקשת רכישה. מעשה בקשת הרכישה, אנחנו ממלאים שם אחד, אנחנו בחרנו את הדירה, שמנו אצבע על איזה דירה אנחנו רוצים, אומרים לקבלן, קבלן יקר, אתה לא מוכר לי כרגע את הדירה. יש לי עכשיו שבועיים, שלושה, להתארגן על חוזה, להבין את כל המשמעויות. צד שני, באותה בקשת רכישה, מצוין שם גם כל עולם הלוח תשלומים. מתי אני 5%, 10%, הלוואת קבלן, מתי האיכלוס, כל הדברים האלה. עכשיו, אם יש לנו חריגים, בדרך כלל אנחנו נראה בהלוואת, באותו סעיף שיהיה רשום שם, כפוף לאישור החברה. יפית הנחמדה, הולכת לחברה, או הם הולכים לבנק המלווה, אומרים, שמו, כאן חריג, צריכים 5% פיצוי מוסכם, ולא 10%, כי הוא לוקח משכנתה אחרי 5%. דבר שיכול לקרות. לכן יש לנו את ההגבלה הזאת שנקרא דוח אפס, והקבלן לא יכול לחרוג מהדוח אפס.
בשורה התחתונה, אם אני אנסה ככה לפשט ולסכם את זה למאזינים, הקבלן יש לו דוח אפס, הוא מציג לבנק, תקשיב בנק יקר, אני לפי התוכנית העסקית אמור למכור דירה, דירת 3 חדרים במחיר, סתם אני אומר 2 מיליון שקלים, 4 חדרים, 2,300, 5 חדרים, 2.5 מיליון. עכשיו, יכול להיות שתנאי השוק השתנו, יכול להיות שבא קליקת הנדלן וזה משתלם לקבלן, כי הוא חוסך עלויות שיווק והכל, אבל הוא לא יכול לבוא לבנק להגיד, תקשיב, בוא תוריד מ-2 מיליון ל-1.8 מיליון, עושה לו בעיה עם הלווי הבנקאים ויכול במרכאות לדפוק אותו והבנק יעשה לו בעיות. אז בגלל זה, הרבה פעמים הקבלנים מוצאים פתרונות יצירתיים, כלומר הם נותנים לכם כסף והרבה מאוד כסף, אוקיי? בשווי אחר, מה שנקרא מסביב לעסקה עצמה.
זה נניח עלויות שיווק של החברה עצמה שלא משויכות לפרויקט. נניח.
מגניב.
כל המשחקים שהם עושים, דרך אגב, אני חייב לציין משהו לגבי הדוח אפס. הרבה פעמים אנחנו שומעים אנשים שבאים ואומרים, מה, למה הקבלנים לא מורידים מחיר עכשיו? אם נדבר על, אנחנו נמצאים בתחילת דצמבר, למה המחירים לא ירדו? כי להזכירך, כמה שנים הרי לוקח להכין דוח אפס, להתחיל בנייה. כמעט 2-3 שנים, הפרויקטים שנמכרים עכשיו בפריסל, זה פרויקטים שהתחילו לעבוד עליהם לפני 2-3 שנים, אפילו 4 שנים, שהאחוז של הקבלן ידעו מה הרווח שלו, וריביות דרך אגב אז היו גם נמוכות, מאז הריביות עלו, כלומר המימון עלה, כלומר הבנק לא יאפשר לקבלנים להוריד מחיר, ואני אגיד לך משהו, זה טוב שהוא לא יאפשר להוריד מחיר, סליחה שאני, כי הוא שומר, על הקבלן והוא שומר על שאר הרוכשים. אנחנו לא נרצה לראות שקבלן פושט את הרגל, כי פתאום הוא נכנס לפרויקט עם הפסדים, והוא מפסיד כסף, מאוד קל לו לפשוט את הרגל.
בסוף זה משהו שהרוכשים לא רוצים. אף אחד לא רוצה, אולי נכון. מישהו מקווה לירידת מחירי הדיור, וזה בסדר אגב, באופן כללי.
אני אומר, הלוואי וירדו מחירי הדיור, אבל בוא נהיה מציאותיים ו... אנחנו מכירים את המציאות ואת האפשרויות.
בדיוק, אז צריך להבין רגע את, אני אקרא לזה אינטרסים, אבל את המשחק מאחורי הקלעים של העניין של הבנק המלווה והדוח אפס, ולכן אגב יש את המשחקים האלה שהקבלן לא יכול להוריד ככה, אגב זה גם עוזר לקבלן תדמיתית, כלומר בפועל הקבלן בא מראה גם בדוחות, בין אם זה, אם זה חברה ציבורית, ואם לא אז הוא יכול להראות ללקוחות שבאים אחרי שהוא סיים את הפריסל, הנה, בבקשה חבר'ה, אני מכרתי את הדירות האלה במחיר כזה וכזה, ואפשר לראות את זה במס הכנסה, כי זה דברים שמשוקפים למס הכנסה, כלומר דברים שהם בסופו של דבר ציבוריים, אז הוא יכול להגיד, הנה אני מכרתי דירת 4 חדרים במחיר כזה וכזה, זה טוב לקבלן, כי בסוף רוכש אחר שמסתכל על זה, על העסקה מרשות המסים, הוא לא יודע איזה תנאים מסביב הרוכש הזה קיבל, ויכול להיות שהרוכש הזה קיבל כל מיני תנאים מימוניים, ששווים עשרות ומאות אלפי שקלים, ועל זה אנחנו הולכים לדבר עכשיו. עכשיו דיברנו קצת על פריסל, ולא הסברנו בדיוק מה זה, אז בואו נדבר על מה זה אומר פריסל, ומה אפשר, וכמה אפשר לשלם לפני פריסל, וכמה לא, ואולי גם להזכיר במילה מה זה חוק מחר.
אז פריסל זה קדם מחירה בעברית. אנחנו קבלנים בשביל, שקבלן נכנס לעסקה בדרך כלל לפני שהוא צריך להביא כסף מהבית, בשביל השלב הראשון, כמו שאנחנו דרך אגב קונים דירה, בא הבנק אומר לנו, קודם תביאו אתם את ה-25% מימון, את הכסף מהבית. אז גם פה הקבלן צריך להביא כסף מהבית, וזה כסף שמשמש אותו לתחילת העבודות, החל מרכישת הקרקע, דרך היתרים, כל האישורים ממש ההתחלה. בשביל לקבל את האישור, את הליווי הבנקאי, הקבלן צריך להציג מספר עסקאות שמתבצעות. שם בדרך כלל קוראים לזה פריסל למקורבים, נותנים שם מחירי רצפה, כי באמת אין לנו היתרים, אין לנו שום דבר, יש לנו בסך הכל פרויקט, אפילו היתר, הנספח המפרט הטכני, הנספח הטכני, איך תיראה הדירה בפועל, עדיין לא סגורה הרבה פעמים, ואותו דרך אגב יכול להיות חלק, בהרבה מקרים רשום שם בכפוף, רשום שם נספח טכני לפני היתר, כי זה דברים שיכולים גם להשתנות, וצריכים לשים לב לזה בחוזה, או להוסיף כוכבית בחוזה, שאם יש משהו שינוי מהותי, אז זה יכול להביא לביטול העסקה, מבחינתכם, הרוכשים, אבל בעסקה כזאת, מכיוון שאין היתר, ואין גם ליווי בנקאי עדיין, נדרשים הרוכשים לשלם עד 7%, כסף שיושב בנאמנות. הכסף הזה זה מעון העצמי, בדרך כלל יש קבלנים שלוקחים את הצ'ק, שמים, מפקידים את זה בחשבון נאמנות של העסקה ספציפית, יש כאלה שמעבירים את הצ'ק בנקאי, שמים את זה אצל העורך דין שלהם, כל אחד והשיטה שלו, אבל הרעיון שלמעשה נרשמה העסקה, היא גם מדווחת לרשויות המס, וברגע שיש מספר העסקאות שהבנק דרש, אז אפשר לצאת לליווי הבנקאי, ובמקביל גם ליתר בנייה. ברגע שהם...
כן, כן, אני רק רוצה לעצור אותך פה, כי זה משהו שהוא חשוב לי להתעכב עליו. בשורה התחתונה, אנחנו כרוכשים משלמים עד 7%. הכסף הולך לא לקבלן, אלא לחשבון נאמנות, אוקיי? עד שיש מה שנקרא היתרים, ורק אז ממשיכים את לוח התשלומים, לפי מה שסגרנו עם הקבלן. ואתה אמרת את זה בחצי מילה, אבל זה משהו שהוא חשוב, כי הרבה פעמים שם נעשות עסקאות, מה שנקרא מאחורי הקלעים, שאגב אלה עסקאות שלפעמים אנחנו מצליחים להביא בקליקת הנדלן, ואנחנו בוחנים בימים אלה ממש כזאת עסקה, כי זה עסקאות שהן מתחת לפני השטח.
מקורבים, עוד לא יצאו לשיווק.
בדיוק, הם עוד לא יצאו לשיווק, אין משרדי מחירות, אין שום דבר, אין לו שלטי חוצות, ואין פרסומות בטלוויזיה, ואין מתווכים שעובדים על זה או לא משנה מה, אלא משווקים ומקדמים אותם, מה שנקרא מאחורי הקלעים, והקבלן לא רוצה להוציא גם הרבה מאוד כסף, ובדרך כלל הוא נותן שם את המחירים הכי טובים לדירות. מצד שני, כמו שאמרת, זה כן מוסיף איזשהו מרכיב סיכון, כי המפרט של הדירה הוא לא בדיוק סופי, אז צריך לדעת להתייחס לזה בצורה נכונה בחוזה, בשביל זה העורך דין שלכם אמור לדעת ולהכיר את הדבר הזה, וגם מן הסתם זה לוקח יותר זמן. ככל שאנחנו נכנסים בשלב מוקדם יותר, אנחנו מצפים באמת לפיצוי מדמות הנחה גבוהה יותר, זה ככה באופן כללי כדי להבין, אבל בסוף חשוב להבין שהשבעה אחוזים האלה זה כסף שלא מגיע לקבלן, אלא אמור לשבת בחשבון נאמן.
הוא מבחינת הקבלן הוא כאילו קיבל את הכסף הזה, אבל הוא מוגן. הכסף מוגן במידה ולא יתקבל בסוף יותר. אני דרך אגב הייתי, אם אני הייתי עורך דין או הלקוח, הייתי מתעקש שבחוזה יהיה כתוב תלאי מתנה, שבמידה והלא יתקבל היתר כעבור מספר חודשים, הגדרה של מספר חודשים, אנחנו יכולים לבטל את ההסכם ללא פיצוי, כי תראו לכם שפתאום אתם נמצאים ולוקח שנה לקבל היתר, ובזמן הזה אתם חיים בסחירות והחיים משתנים, והפסדתם עסקה אחרת, למרות שכנראה העסקה הזאת תהיה יותר טובה, מבחינת מחיר. אז איזשהו מערה ככה קטנה. צריך לזכור שברגע שיש לנו את הליווי הבנקאי, הקבלן, אנחנו מקבלים מהקבלן פנקס שוברים, ממש כזה כמו צ'קים כאלה גדולים, וכל הכסף שאנחנו משלמים, גם, דרך אגב, גם הכסף של אותה נאמנות מועבר לחשבון הליווי. נפתח חשבון שמי שמנהל אותו מבחינת הזרימית זה בנק, זה הבנק המלווה, והכסף שאנחנו משלמים, אנחנו משלמים אותו אך ורק על ידי השוברים האלה. אנחנו לא מביאים לקבלן, לא משנה איזה קבלן, נותנים לו צ'ק של מיליון שקל או 200,000 שקל. לא יודע מי זוכר, אבל היה פה, יש עדיין חברת חפציבה שהייתה, בחור בשם בועז יונה, מלפני 25 שנה לדעתי, שאנשים שילמו לו, ובסוף, דרך אגב, בזכותו, דבר הכי שאפשר להגיד בזכותו, נוצר החוק הזה, חוק מחר של השוברים הבנקאים, ומה שקורה היום, כל כסף משולם על ידי שובר בנקאי בלבד לחשבון הליווי, ומי שמנהל את התזרים של חשבון הליווי זה הבנק בלבד. כלומר, הקבלן לא יכול להיכנס לחשבון ולרשום צ'ק, הוא צריך עכשיו מיליון שקל נניח לבלוקים, הוא לא יכול לרשום צ'קים של מיליון שקל. הולכים לחשבון ליווי, הולכים לשמי שמלווה את הפרויקט, כלומר, הכל זה מסודר, אחד היתרונות, דרך אגב, בחשבון ליווי, שניתן להקדים גם תשלומים, אפשר להקדים תשלומים, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, אבל הכסף מוגן, אנחנו על כל שקל שנשים בחשבון ליווי שנשלם, נקבל ערבות בנקאית, ודבר חשוב לא פחות, שנניח והקבלן נעלם, התעדה, פשט את הרגל, בדרך כלל שיש לנו ליוויים בנקאיים, הדבר הזה כמעט לא קורה, כי הבנקים בודקים בציציות של הקבלנים, את האיתנות של הקבלן לפני שהם מלווים אותו, אבל נניח הדבר הזה קרה, מה שקורה, הכסף נשאר בחשבון הבנקאי, והבנק נכנס לנעלי היזם, כלומר הוא יכול להפעיל ולמכור את הפרויקט לקבלן אחר שימשיך את הבנייה, יהיה לנו עיכובים מן הסתם, אבל כנראה שנקבל את הנכס שלנו בסוף, והוא לא יעמוד כאבן שאין לה הופכים, עם כל הכסף ששילמנו מראש.
שזה עניין מאוד מאוד חשוב, כדי להבין, שאנשים מבינים, בשביל זה שאתה, כמו שאמרת, יצא התיקון לחוק מכר, שבעצם מגן עלינו הרוכשים.
דרך אגב, אני הערה נוספת ברשותך, אפשר גם לעשות דרך אגב פרויקטים בלי ליווי בנקאי, לא מחייב. נניח לקבלן יש מספיק כסף ואיתנות פיננסית, ודרך אגב, יש המון המון קבלנים ענקים בשוק שיכולים להיכנס לעסקה בלי ליווי בנקאי, יש להם כסף. אבל פה במקרה הזה אנחנו נשלם לקבלן לפי קצב התקדמות הבנייה, חוק מחר, בדרך כלל זה בחוזה 15%, שמגיעים לקומת קרקע זה עוד 15%, יש ממש פעימות, ואם אנחנו נעזרים בבנק למשכנתאות במקרה הזה, אנחנו נצטרך לשלוח שמי או לקבל אישור מהנדס על כל התקדמות שלב ושלב. לא נוכל להקדים את התשלומים או משחקים כאלו או אחרים.
אוקיי.
דרך אגב, לכן, הרבה פעמים, גם חברות שיש להם המון כסף, מעדיפות לקחת ליווי בנקאי, חלק מאמצעי השיווק שלהם בכלל.
זה עוזר למכור ללקוח, כי בסוף
זה יותר רגוע, זה יותר רגוע. אתה אומר, תאר לך, אתה יושב, ראית עסקה מצוינת, ואין לה ליווי בנקאי, כולם אומרים לך, לא, אל תיכנס, לזה, אין ליווי בנקאי, לא, אני הייתי אומר לך, אל תיכנס לזה. אלא אם כן זה בסוף שלה. אבל פה, ברגע שיש לך ליווי בנקאי, יש לי לקוחות ששילמו 95% בחודש הראשון של החוזה. בטוחים היו, אין בעיה עם זה. בדרך כלל, לכאורה.
כן, אני מבין, בסוף זה נותן איזשהו רמת ודאות, כי גם הבנק עושה את הבדיקות שלו, ואתה יודע שיש ערב לזה, שהבנק הוא איתך במרכאות, ברמה כזאת או אחרת, ומחפה עליך.
נכון.
אוקיי, אז דיברנו על נושא של הפריסייל ועל 7%, דיברנו על העניין של היזמים והקבלנים, ודוח אפס, ולמה הם לא יכולים לגלם את זה בהכרח במחיר העסקה והכל, אני רוצה שנעבור ונבין רגע מה הטבות המימון שבכלל קבלן יכול לתת, ואם הוא נותן, ואיך הם שווים לכסף. בואו ננסה ככה להתמחר אותם. נשתדל לא לרדת יותר מדי למספרים, אלא להעביר את הרעיון בכללי. אולי ייתן איזה דוגמה בקטנה רק כדי להבין את הרעיון.
סקל, היום מרבית לוחות התשלומים המקובלים, וזה היום דרך אגב, זה 20-80, גם יש 10-90, זה אומר, שים בחוזה את ה-20% או את ה-10%, ובוא ניפגש בסוף הבנייה. כלומר, בסיטואציה הזאת, אם יש לך כסף, שים אותו בבנק, או תשקיע אותו בנתיב השקעה כלשהו, שיעשה לך כסף תוך כדי. זה פתרון מצוין לתקופה שבה אנחנו נמצאים, שריביות המשכנתא יחסית גבוהות. זה אומר שאני אקח את המשכנתא כנראה בעוד 2-3, שסביר להניח שהם יהיו קצת יותר נמוכות מהיום.
אני מזכיר, אנחנו מקליטים את הפרק בדצמבר 23, דצמבר 2023, כן. הריביות, אני לא אחזור על זה, דיברנו על זה מספיק בפודקאסט, הריביות עלו בצורה יחסית חדה, אחרי תקופה של כמעט 15 שנה שהיינו בריבית אפס, בגלל קורונה ועניינים כאלה, בכל העולם אגב, לא רק בישראל, והציפייה, הצפי, גם התמחורים, אנחנו רואים את זה בשוק האג"ח והכל, ובאופן כללי שהצפי הוא שהריבית תרד, לפחות בטווח הנראה לעין, במיוחד עכשיו אחרי המלחמה, יש ויכוחים קצת, אבל מדברים על זה שבטווח של החודשים הקרובים, כן נראה ירידת ריבית, גם בעולם וגם בישראל אגב.
נכון, נכון. ואז מה שקורה, היום, בוא נקרא לילד בשמו, היום זה לא תקופה וואו לקחת משכנתא. ריביות גבוהות. לעומת זאת, אם אנחנו דחינו את לקיחת המשכנתא בשנתיים, שלוש, אולי קצת יותר, הסבירות שהריבית היא יותר נמוכה, כלומר, על כל שקל לשלם פחות. אז זה, אני חושב, היתרון הגדול ביותר. מצד שני, יש לנו דבר שנקרא מדד תשומות הבנייה.
רגע, רגע, לפני שאתה הולך לשם, אני רוצה לתת עוד יתרון לנושא הזה של תחילת הזה. אני עכשיו שרכשתי דירה, אני יכול להגיד שבהתחלה חשבתי לשים באמת 15-20%, ואז הבנתי שאפשר לשים רק 10% מערך הדירה, ולקחת גם איזשהו שהיא הלוואת קבלן, ואז אנחנו נקשר את זה גם...
נדבר על הלוואת קבלן.
בדיוק, נדבר עוד רגע על הלוואת קבלן, ובשורה התחתונה, היה לי את הכסף ביד לשים בעסקה, ואמרתי, אני יכול... מה שנקרא, לשים רק 10%, את שאר הכסף, עוד 10%, שזה מאות אלפי שקלים, תלוי כמובן בערך הדירה שאתם רוכשים, אתם שמים אפילו בפיקדון בבנק או קרן כספית, דיברנו על זה בפרק 124, על חסכונות שהם כמעט, מה שנקרא, חסרי סיכון, כי באמת אין דבר כזה באמת אפס סיכון, אבל זה ממש 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 הכי סולידי שיכול להיות, ובתקופת ריבית של היום, כמו שעל משכנתא אנחנו משלמים הרבה, על פיקדונות וקרנות כספיות, באופן יחסי אנחנו מקבלים הרבה, באופן יחסי, כן, כמובן שזה לא זה, אבל בשורה התחתונה, אם אנחנו לוקחים הנחת תשואה של 4% בשנה, אז תעשו את זה כפול 100 או 200 אלף שקל שהשארתם לעצמכם ביד, במקום לשלם את זה לקבלן היום, חסכתם את זה, רגע, שמתם את זה אצלכם, אתם תשלמו לו את זה בסוף, אבל עכשיו אתם לוקחים את הכסף הזה, שמים אותו ב-4.5% בשנה, עשיתם עוד כמה גרושים, מה שנקרא, עוד כמה אלפי שקלים, אולי לכמה, שנתיים, שלוש, זה מדובר בכמה, אפילו יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים, תלוי בדיוק גם בערך הדירה, שזה עוד נקודה שהיא מעבר למה שאמרת, שאנחנו חוסכים את המשכנתא, לוקחים את המשכנתא בשלב יותר מאוחר, ש... שוב, אגב, יכול להיות שהריביות יעלו, אי אפשר באמת לדעת, אנחנו יוצאים לנקודת ההנחה כזאת, אבל בסוף זה עוד איזשהו משהו שאתה משאיר את הכסף אצלך ביד, יש לזה משמעות, הכסף היום שווה כסף, מה שנקרא, בניגוד לריבית שהייתה פעם, שהכסף לא היה שווה כסף, הייתה שם פיקדון לבנק ומקבל 0% בערך.
אבל הבעיה הגדולה בכל הסיפור הזה של ה... 10, 90, 15, 85, 20, 80, שבדרך כלל יש לנו את האלמנט הזה שנקרא מדד תשומות הבנייה. עכשיו, קודם כל, קבלנים גם כן היום, יותר ויותר קבלנים, מבטרים על מדד תשומות הבנייה.
רגע, בוא נסביר מה זה אומר.
מדד תשומות הבנייה, זה אומר שהקבלן שהוא הקים את הדוח אפס, ידע כמה עולה לו הבנייה. ידע שעולה לו, נניח, טון ברזל, לא יודע... אין לי מושג כמה עולה טון ברזל, נניח
50 מיליון שקל, סתם, אני לא בכיר גם.
50 מיליון שקל, לא משנה, ידע שעולה, עזוב, כוח האדם, ידע שעולה לו כוח אדם X כסף. ואז יש לנו קורונה, ומחירי הברזל עלו מאוד, ומחירי השינוע הימי עלו מאוד, ופתאום אותו טון ברזל, במקום שיעלה לו, נניח, 10,000 שקלים, עולים לו 15,000 שקל. ואותו פועל בניין, שעלה לו, נניח, 100 שקלים ליום, פתאום עולה לו עכשיו 200 שקלים ליום. זה אומר שהעלויות של הבנייה, עלויות תשומות הבנייה, התייקרו לו. זה מדד שבסוף עושים לו סוג של חישוב, יש לזה חישוב כמו מדד המחירים לצרכן, ומדי חודש הוא מפורסם במקביל למדד המחירים לצרכן, ופתאום המדד הזה קופץ ב-0.2. זה אומר שעל יתרת הכסף, תכף אני אדבר על התיקון שהיה לפני שנה, קצת פחות משנה, זה אומר שעל יתרת הכסף יש לנו עלייה, על יתרת החוב שלנו לקבלן, יש עלייה של 0.2. נניח אני חייב עכשיו לקבלן מיליון שקלים, והוא עלה לי בחודש אחד 0.2, אני חייב לו עוד 2,000 שקלים. בוא נוסיף נניח בשנה, והיו לנו שנים שהמדד היה 0, והיו לנו שנים שהוא היה רק 1%, והיו לנו שנה כמו שנת הקורונה, שהוא עלה בכמעט 5%. זה פתאום עוד 5% על מיליון שקלים, וכל האלה שעשו 20-80 בתקופה הזאת, פתאום חייבים מאות, עשרות או מאות אלפי שקלים נוספים על מחיר הדירה. עכשיו, דרך אגב, אני חייב להגיד שגם העלויות של מדד תשומות הבנייה איפשהו שומר עלינו, על הרוכשים, כי אנחנו לא רוצים שהקבלן יפסיד, מאותו סיבה. צריכים לזכור את זה גם כן. סליחה שאני רואה את הצעד של הקבלן גם, אבל אני משקף כאן את הכל. עכשיו, התיקון האחרון שבוצע מבחינת מדד תשומות הבנייה, בעקבות העליות ההיסטריות של מדד תשומות בנייה, ובעקבות מדדי תשומות בנייה שספגו כל המחיר למשתכן, לא נפתח רגע סוגריים, מחיר למשתכן, חלקם הגדול שילמו על מדדי תשומות בנייה מהיום שהקבלן זכה במכרז 5 שנים לפני שהוא התחיל את הבנייה, יש אנשים, יש לי לקוחות, שמצאו את עצמם עם 12 ו-13 ו-15 אחוז מדד בנייה, אחוזי בנייה.
זה מטורף. על מיליון שקלים שאתה חייב, זה 150 אלף שקל, זה המון.
זה 150 שאתה עושה את זה רק 15 אחוז, אנחנו מדברים על ריבית דריבית.
נכון.
זה הרבה יותר. זה על, בוא נניח, על 7 שנים, זה המון כסף. נכון שכולם יגידו, אבל הדירה שווה יותר, אבל תחשוב אותו אחד של באמת לא עושה את זה כדירה להשקעה, ואין בידיו כל המאות הכספים האלה, והוא צריך עכשיו למכור 2 כליות, בשביל לגייס את העוד 200 אלף שקל.
גם אם הדירה, צריך להבין, גם אם הדירה באמת שווה יותר, סתם, אתה צריך לשלם 150 אלף, אבל הדירה שווה עוד 400 אלף. כלומר, על הנייר הרווחת 250 אלף שקל, בסוף אתה צריך לשים עכשיו 150 אלף שקל, כי נכון, זאת אומרת הדירה. זה, נכון. ולא תמיד יש את הכסף הזה, מיוחד בדיור למשתכן, שאתה לא יכול למכור בדירה רק עוד 5 שנים.
נכון, נכון.
תלוי מתי זה, תופס 4, וזה לא ניכנס לזה.
אבל כן, הדברים האלה מורכבים, ופתאום אתה מקבל את הכנס הזה של 160, 200 אלף שקל, ולא חסרים כאלה לקוחות. עכשיו, סוגר סוגריים, התיקון לחוק הבא ואמר 20%, כי בפועל, מרבית עלויות הבנייה, מרבית עלויות העסקה הם הקרקע. הקרקע, עכשיו הקרקע אין לה שינויים. הקרקע קנו אותה ביום X, ומרבית הקבלנים הם מכירים את הקרקעות וקונים אותם שנים, קנו אותם לפני שנים, הרבה הרבה שנים, הרבה פעמים. אז מרבית העסקה היא לא קשורה, היא שייכת לקרקע. אז בא המחוקק ועשה שינוי למדד תשומות הבנייה, והגדיר שה-20% הראשונים לא משלמים עליהם מדד תשומות בנייה, הם פטורים ממדד תשומות בנייה. דרך אגב, זה אותם 20% שאנחנו משלמים בחוזה בדרך כלל, ה-20-80, ה-20 הראשונים לא משלמים עליהם, אנחנו גם מאוד משלמים אותם. ועל יתרת הכסף אנחנו משלמים רק 50%. כלומר, המדד הוא על 40% מסך העסקה.
מקסימום 40%, ואני רגע רוצה לחדד, כי זה מבלבל. אוקיי? זה מבלבל אנשים. נניח שעכשיו אנחנו קנינו דירה במיליון שקלים. אוקיי? עלות העסקה סך הכל מיליון, יודע מה? 2 מיליון שקלים כדי שיהיה קל. אז נניח העסקה היא 2 מיליון שקלים, ואנחנו שילמנו לקבלן 50% מערך הדירה. כלומר, שמנו מיליון שקל, ואנחנו חייבים לו עוד מיליון שקלים, סך הכל. אז ברגע שמדד תשומות הבנייה, לא יודע מה, עולה באחוז אחד, אוקיי, אחוז אחד ממיליון זה 10,000 שקלים, אז רק על חצי מזה, אנחנו, מה שנקרא, יש עליות, אנחנו צריכים לשלם לו רק עוד 5,000 שקלים.
נכון.
אני מקווה שזה היה ברור למאזינים, בשורה התחתונה, מהכסף שאנחנו חייבים לקבלן, קחו את זה, כמה שעלה מדד תשומות הבנייה, אתם צריכים לשלם לו רק על חצי מהסכום שאתם חייבים לו, להוסיף לו רק על חצי מהסכום שאתם חייבים לו, ועל זה לעשות את ההצמדה. אם לא הבנתם, תצמדו לדוגמה שנתתי קודם, תעברו על זה שוב, אני מאמין שזה יהיה ברור.
כן, בסוף זה קליל וברור. ואז שאנחנו לקחנו עסקה של 20-80, והיא צמודה למדד תשומות הבנייה, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו את הבלטם הזה בסוף העסקה, שזה בלטם נוראי. לכן צריכים מאוד מאוד להתמקד ולהתעקש, וזה דרך אגב עכשיו, היום, בתקופה הזאת, דצמבר 23, זו תקופה שקבלנים קצת קשה להם למכור, עוד מעט זה תיגמר דרך אגב, וצריכים להתעקש עם הקבלנים לקבל פטור ממדד.
פטור ממדד
תשומות בנייה.
בדיוק, זה אחד הדברים שאנשים לא מבינים שיכול להיות שווה עשות או מאות אלפי שקלים, כמו שאמרנו קודם, וכרגע, אני לא אגיד שזה סוג של סטנדרט, אבל זה נהיה פחות או יותר סטנדרט, אני מדבר כרגע על התקופה הזאת, שגם אחרי המלחמה, אבל גם לפני המלחמה, היו הרבה קבלנים שנתנו את זה, וזה דינמיקה של שוק, ברגע שהקבלנים ירגישו יותר חזקים, וירגישו שיש יותר לקוחות, אם וכאשר זה יקרה, ואנחנו לא נביאים כרגע, אבל סביר להניח שמתישהו זה יקרה, בוא נגיד ככה, ואני מניח שאנחנו נראה גם את הדברים האלה נעלמים. אז כרגע כל עוד אפשר, תשתדלו להתמקח ולהתעקש. אלה חלק מהדברים שאנחנו מתמקחים איתם עליהם בתור קליקת הנדלן. שוב אני אומר, מעבר למחיר עצמו, גם על התנאים מסביב, כחלק מזה זה פטור ממדד תשומות בנייה.
כן.
עכשיו, אני רוצה אופר שנעבור בנוסף, כלומר, פתרון אחד זה פטור ממדד תשומות הבנייה, הפתרון השני זה הלוואת קבלן, אז בוא, אני רוצה שנדבר על זה ונסביר רגע מה זה אומר.
על הלוואת קבלן, כן.
בדיוק. תסביר לנו מה זה אומר הלוואת קבלן, ואז מה היתרונות וחסרונות, וכל מיני אנקדוטות ככה שיהיה לנו, וככה אנחנו בעצם נערוז
נכון. אחד הרעיונות של הקבלנים, בשביל לנעול את הלקוח, זה לבוא ולהגיד לו, שמע, בוא תיקח היום, דרך אגב, אני מכיר גם הלוואות קבלן, אחרי 10%. אנחנו הכרנו את זה, דרך אגב, בקליקת הנדלן, בצורה באשדוד. מאוד יפה, באשדוד, בפרויקט. ואז זה... כי אתה היום נכנס לעסקה שתקבל אותה בעוד 3-4 שנים, אם אתה עושה שיפור דיור, ויש לך נכס שלך, מאוד מאוד קשה לך עכשיו, מה אתה תמכור את הנכס, גם מחירי הנדלן עלו, ושאתה קונה דירה נניח בשלושה מיליון שקלים, אנחנו מדברים על 20% משלושה מיליון שקלים, זה 600 אלף שקלים שאנחנו צריכים להביא, זה המון כסף, זה להביא את זה מהבית, גם אם אתה תמשכן את הנכס שלך, לא בטוח שאתה מסוגל לעמוד בזה. אז הרבה קבלנים באו ואמרו, אוקיי, בואו נמצא את הפתרון הזה שנקרא הלוואת קבלן. תזכרו, זה משהו תרגיל תזרימי במרכאות שהקבלן עושה לעצמו. עכשיו, הוא דורש מהלקוח, תביא 10%. 10% זה 300 אלף שקלים, אני חושב שזה כבר אפשר, סכום שמי שרוצה להיכנס לעסקה יכול לגייס עבורו. אני מדבר כרגע על הלוואת קבלן אחרי 10%. חותמים חוזה, דרך אגב, החוזה שהפיצוי המוסכם הוא 10%, הוא לא יותר מ-10%, כי זה הכסף שאתם שילמתם, ואז הקבלן, אתם מקבלים מהקבלן הלוואה על 70% נוספים. כלומר, שלב שני, אתם כאילו שילמתם לקבלן 80%, שילמתם 10% הון עצמי, וקיבלתם הלוואה מהקבלן של 70% מהעסקה. עכשיו, זה לא שהקבלן הנחמד נתן לכם את ההלוואה, הוא לא בנק. אתם לוקחים סוג של משכנתה, זה נחשב למשכנתה לכל דבר, כאשר המשכנתה מוגדרת לתאריך מסוים, במקרה של אשדוד זה היה 4 שנים, המשכנתה היא נניח, אם זה ב-70%, נעשה את זה, אתם ב-1,800,000 נניח, 70% 1,800,000 משכנתה שאתם לוקחים, כאשר מי שמשלם את הריביות זה הקבלן. הקבלן משלם את הריביות מראש. נכון, אז אתם למעשה לוקחים הלוואה. עכשיו, הבנק הוא לא פרייר, והבנק לוקח את ההלוואות האלה, הוא צריך לקבל עליהם ריבית. במקום שאתם תשלמו את הריבית, הקבלן משלם את הריבית במקומכם. זה נקרא הלוואת היוון. הקבלן מעביר לבנק מראש את הריביות של העסקה, של אותה הלוואה שלכם. ואז נוצר...
שזה משהו שצריך רגע להקל אותו. כלומר, אתם לוקחים משכנתה. חשוב להבין, לקחתם הלוואת קבלן, שמתם 10%, עכשיו אתם צריכים להיות גם קבילים מבחינת הבנק, לקחת משכנתה, מבחינת התזרים.
נכון, הבנק עושה בדיקה לכם כמו משכנתה רגילה. יכול להיות שהוא יותר יקל מבחינת הכנסות, מבחינת הון עצמי, כי הוא מבין שזאת הלוואת קבלן שאמורה להיסגר על ידי מכירת נכס שלכם, כל מיני סיבות. אבל כן, צריך נניח, לדוגמה, ביטוח חיים. יש לנו מקרה באשדוד, שתוך כדי שיחה שלי עם הבחור, מסתבר שלגברת לא יכולה לקבל ביטוח חיים, כי לא עלינו אחרי מחלה. זה אומר שבנק המשכנתאות, לא יאשר לביטוח חיים. אז מה אם זה הלוואת קבלן? לא יאשר את המשכנתה. בסוף הצלחנו לאשר, קיבלנו פטור עבורה, אבל זה דברים שצריכים לדעת להתמודד איתם. ואם נניח בר לדוגמה, אני אתן לך עוד דוגמה, נניח הלקוח הוא לקוח מסורף בנק. BDI שלילי,
כל מיני... הלוואות שחזרו, פשיטת רגל, לא משנה, משהו כזה.
נכון, לקוח, הוא לא עובד בכלל. כי ההתחייבות... על אותם 2,100,000, הם של הלקוח, הם לא של הקבלן. הקבלן בסך הכל משלם את הריביות. ההתחייבות היא של הלקוח. הלקוח בסוף ה-48 חודש, ה-4 שנים האלה, יצטרך לבוא עם צ'ק לבנק ולהגיד, בנק יקר, תודה רבה על ההלוואה, קח בבקשה את הצ'ק.
בפועל זה לא באמת קורה, בפועל הוא בא...
בפועל כן, זה יכול להיות דרך אגב, גם עם משכנתה כנגד, אבל...
בדיוק.
בסוף ההתחייבות היא של הלקוח. זה אנחנו צריכים לזכור, מאוד 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 חשוב לנו בדבר הזה.
זה הנקודה מאוד מאוד חשובה, כשאתם שומעים על הלוואות קבלן, תבינו את האנקדוטות האלה ותתייעצו, אגב אני כל הזמן אומר, קחו יועץ משכנתאות, כי יש הרבה אנקדוטות מאוד חשובות, כמו שהעלית קודם את הנושא של הביטוח חיים, ועוד הרבה נקודות אחרות. אז אוקיי, אז הסברנו את הנושא הזה, ואני רוצה שכאילו, בוא נתמקד רגע ביתרונות וחסרונות של הלוואות קבלן.
היתרונות וחסרונות של הלוואת קבלן, קודם כל נתחיל עם היתרונות. קודם כל, מבחינת הקבלן, שילמנו לו את 10% מההון העצמי שלנו, 70% מהעסקה, כלומר שילמנו לו 80%. אנחנו מבחינת הספרים קיבלנו חשבונית וגם ערבויות בנקאיות של 80% מהעסקה. זה אומר שאחד, אנחנו חשופים על מדד תשומות בנייה רק על חצי מהיתרה, כלומר רק על 20%, על סלש על 10%. כלומר שזה כבר סכום יחסית נמוך.
אז הורדנו למינימום, לא למינימום, לא לאפס, אבל הורדנו בצורה
משמעותית
את החשיפה. את החשיפה למדד תשומות הבנייה שדיברנו עליו, במיוחד בעסקאות של סתם דוגמה של 3 מיליון שקלים, מדד תשומות הבנייה יכול להגיע למאות אלפי שקלים, אם מתפרב ותקופה של
3-4 שנים זה זמן. אז פה נניח אתה חשוף על 300,000 שקל, כפול נניח, הלכנו על 5%, אז זה 15,000 שקל בשנה, זאת החשיפה שלך על 5%. כלומר, זה יכול להיות 4 שנים, אנחנו מדברים על 60,000 שקל, זה כסף, אני לא מזלזל בזה, אבל לעומת זאת, זה יכול להיות על סכומים הרבה הרבה יותר גבוהים.
כן, 5% בשנה שמדד תשומות הבנייה, זה לא טריוויאלי, בוא נגיד ככה, זה היה בקורונה, לפני זה, זה לא ממש
כן, קרה. כן, כן.
והצפי, כאילו, שוב, אנחנו לא נביאים ולא יודעים מה יקרה, אבל זה לא טריוויאלי שמשהו כזה יקרה, זה לא כל
נכון.
כך
סופי. נכון, זה אחד. שתיים, לא יודע אם אתה זוכר, לא זוכר בן כמה אתה, אבל לדעתי היית ממש ילד, אבל לפני 23-24 שנים, המע"מ בארץ נתן קפיצה ל-18%.
אני הייתי בן 5-6, כן? אז לא יודע.
אתה היית בן 5-6, אני הייתי בדיוק אחרי רכישת דירה ראשונה שלי, ופתאום המע"מ קופץ, ומכיוון שאז זה היה לפי קצב התקדמות הבנייה, פתאום יש לי הרבה כסף שאני צריך לשלם לקבלן, להשלים לו 1%. כי אני קניתי את הדירה לפי מע"מ של 17%, ופתאום זה עלה למע"מ של 18%. זה כסף שצריך לשלם. עכשיו, אני לא יודע אם זה יקרה בטווח הקרוב, לדעתי זה לא יקרה מבחינת הכלכלה, אבל דברים שיכולים להיות. דרך אגב, המע"מ ירד פעם ל-16%, אז אנשים נהנו מזה, פתאום הם קיבלו כאילו זיכוי, המחיר של הדירה ירד. כי בפועל עוד לא יצא חשבונית, וגם דרך אגב זה מופיע בלוח התשלומים, שהמחיר הוא מחיר כולל מע"מ, לפי מע"מ של 17%, בדרך כלל ככה זה מופיע.
מגניב.
אז תמיד עושים את התיקון הזה, אבל מבחינת הקבלן שילמנו כסף. עכשיו, החיסרון הכי גדול בכל הסיפור הזה, יש מספר חסרונות. קודם כל צריכים להבין את ההלוואת קבלן. אני דקה, לא דיברנו על משהו אחד, ואני חושב שזה כן יקשר אותנו, הרי זה נשמע too good to be true, הרי הקבלן משלם לנו על ההלוואה שאנחנו משלמים לו, זה נשמע מאוד מאוד נחמד. עכשיו, מה הרציונל שעומד מאחורי הדבר הזה? בתחילת השיחה שלנו דיברנו על הליווי הבנקאי, שהבנק למעשה הוא שותף של הקבלן, והוא מלווה לקבלן המון המון כסף. מאות מיליוני שקלים. עכשיו, הוא למעשה פותח מסגרת אשראי, וברגע שהקבלן מושך כסף, הוא מתחיל לשלם על זה ריביות. בדרך כלל הריביות של הקבלנים, הן ריביות גבוהות. בין 6-7% נניח. אני זורק מספר, לא מדויק, אבל תלוי מאוד בקבלן, אבל זה ריביות שיכולות להיות בין 6-7-7.5% על כל אחוזים הריביות שנתיות, על הכסף שהקבלן מלווה מהבנק לטובת הבנייה. עכשיו, כמובן ברגע שאנחנו שילמנו כסף, כמה שיותר כסף לקבלן, הכסף יושב בחשבון ליווי, הוא לא צריך לקבל על זה כסף. הוא לא מלווה את הכסף שאנחנו שילמנו, נהפוך הוא. הוא יכול לקבל על זה עוד ריביות כלשהן, אם הוא סגר את זה, את העסקה הזאת טובה, כי הכסף יושב בחשבון פיקדון, שיכול לצבור תשואה כלשהי מינימלית, אבל הוא יכול. ואז הקבלן אומר, רגע, אם בר שקנה דירה, ייקח עכשיו את המשכנתא שלו, והמשכנתא, בכיוון שזה מגורים, אני אגיע גם להסדר עם הבנק, ונניח הריבית היא תהיה 5%. נוח לנו על ה-5% לשחק.
כן.
Yeah. אז בפועל, אם אני אממן לברטה 5%, זה יהיה לי יותר זול מאשר לממן את ה-7-7.5% שאני אשלם לבנק באופן ישיר.
כלומר, בשורה התחתונה, יותר זול לקבלן לממן לי את המשכנתא, כי אני לוקח את זה למגורים, ובפועל, באיזשהו מקום, גם ההתחייבות היא עליי מול הבנק, וכו' וכו', לא משנה, הוא משלם את זה מראש, אבל בשורה התחתונה, זה הלוואה של דירה למגורים, אז יותר קל ויותר זול לקבלן לשלם לי את זה, את הכסף, מאשר שהוא משלם את זה לבנק.
נכון.
כי הוא לוקח את הכסף מהבנק, הבנקים נותנים להלוואות לקבלנים בריביות גבוהות יותר מאשר משכנתא לדיור, כי זה עניין עסקי ויזמי. אז יש פה עלויות שהן שונות, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל...
רמת הסיכונים היא שונה וכו', ופה יש לו... אז פה יש סוג של win-win, מצד אחד הקבלן, החיסרון היחיד של הקבלן, שהוא צריך לשים את כל ה... בדרך כלל הקבלנים משלמים את הכסף הזה מראש, את ההלוואת קבלן. עכשיו, תחשוב, נניח 5% כפול 2.1 מיליון שקל, לארבע שנים, הוא משקיב כאן כמה? כמעט 400 אלף שקל.
מעל 400 אלף שקל. מעל 400
אלף שקל.
420 אלף, אם אני עושה
מימון, מימון, מימון. מצד שני, זה גם מימון שנחשב בתוך הדוח אפס וכל המשחקים האלה. מה החסרונות של הלוואת קבלן? בכוונה אני ציינתי את הדבר הזה. הרי קבלנים רוצים לחסוך לעצמם כמה שיותר כסף. אז קודם כל, הלוואת קבלן שהיא צמודה למדד היא יותר זולה. כמו במשכנתא רגילה, שאני לוקח הלוואת קבלן שאינה צמודה למדד, הריבית יחסית גבוהה יותר, מאשר הלוואת קבלן שהיא צמודה למדד. עכשיו, ברגע שהיא צמודה למדד, אם לא שמתי לב לדבר הזה, אחד הקבלן, מבחינת הקבלן, הוא משלם כנראה באחוז וחצי יותר זול, שזה הרבה כסף.
אנחנו מדברים עכשיו על מדד המחירים לצרכן,
מדד המחירים לצרכן.
לא, אני רגע... כי אני עושה הפרדה למאזין, אנחנו לא מדברים על מדד תשומות הבנייה, אנחנו מדברים עכשיו על המשכנתא, אני בתור הרוכש, נכון. לקחתי משכנתא, אמנם הלוואת קבלן, אבל אמרנו שזה בסוף משכנתא, ועכשיו אתה בא ואומר, יש קבלנים שעושים טריקים, בוא נקרא לזה ככה, בסדר, שאומרים, אנחנו משלמים את הריבית, אבל לא שמים לב שההלוואה צמודה למדד מחירי הצרכן.
נכון, עכשיו, מה זה אומר? צריך לזכור, הלוואת הקבלן היא הלוואת בלון, כלומר, הקרן לא זזה. היא נשארה, היא נשארת במקום. עכשיו,
שהיא לא צמודה... אני רק אעצור אותך שנייה, מי שלא יודע מה זה הלוואת בלון, הלוואת גישור, דיברנו על זה בפרק 55 או 56 בפודקאסט, דיברנו על מימון וגרייס ובלון, מי שלא סגור למונחים, מוזמן לחזור לשם, יעשה לכם סדר בראש. תמשיך.
ואומר, שהיא לא צמודה למדד, אז אני יודע, לקחתי 2.1 הלוואת בלון, בסוף התקופה אני מתמודד עם 2.1 הלוואת בלון. אבל אם היא צמודה למדד, זה אומר שהיא תופחת בהתאם למדד מחירים לצרכן, ואם המדד הוא 3% בשנה, בואו נעשה 2,100 כפול 3% בשנה, זה כל שנה תוספת של קצת יותר מ-60,000 שקל.
ובריבית ריבית, אגב.
בריבית ריבית, זה אומר שבעוד 4 שנים, שאני אגיע לבנק ואגיד, איזה יופי, סיימתי את הלוואת קבלן, אני צריך עכשיו להביא כסף מהבית או לקחת משכנתה, ואז אני מגלה שהחוב שלי לבנק תפח בכמעט 500,000 שקל. נכון? כפול 4? כן. לא, סליחה. לא. 300,000 שקל בערך.
באזור 250-300,000 שקל. כן, לא,
250-300,000 שקל. זה אומר שאני צריך את המשכנתה העתידית שאני אקח, היא תהיה 2.4 בכלל מיליון שקלים. לא 2.1.
עכשיו, זה לא בהכרח, כלומר, גם מה שאנחנו עשינו באשדוד, ההלוואה היא לא צמודה.
נכון, נכון.
אוקיי? כלומר, זה משהו להתמקח, ומשהו לשים לב אליו, ומשהו להתמקח עליו מול הקבלן.
בדיוק.
שאם לוקחים הלוואת קבלן, שהיא לא תהיה צמודה למדד מחירים לצרכן.
עכשיו, יש דבר נוסף בהלוואת קבלן, התקופה שלה. הרי בפועל, כשאני לקחתי הלוואת קבלן מבנק X, אני בונה על משכנתה. אני צריך למחזר אותה למשכנתה בתקופה מסוימת. עכשיו, כל עוד לא נגמרה הבנייה, הסתיימה תקופת ההלוואה, אבל עוד לא הסתיימה הבנייה, כלומר, אין לי עדיין טופס 4, ככל הנראה, הבנק היחיד שאני אוכל למחזר בו את המשכנתה, להפוך את הבלון למשכנתה, זה רק הבנק שנתן לי את הלוואת קבלן הזאת.
אני רגע רוצה לחדד את התרחיש. אני רוצה לחדד את התרחיש, נניח שאנחנו קיבלנו מהבנק, קיבלנו את הלוואת קבלן לשלוש שנים, עברו שלוש שנים והקבלן התעכב מסיבה כזאת או אחרת והדירה לא מוכנה, מלחמה, קורונה, לא משנה מה. עכשיו בא הבנק אומר, אלו, תקשיב, נגמרה הלוואה, תתחיל לשלם משכנתה, אתה צריך לשלם את הכסף, בוא תחזיר את הכסף 2,100,000. ואני בתור רוכש אומר, אין לי 2,100,000, אני בניתי על זה שאני אקבל את הדירה, אוקיי? עכשיו, ואז יוצא מצב, אם הבנתי נכון ממך אופר, שאני מחויב לקחת משכנתה דרך הבנק הזה, כי אין בנק אחר שמוכן להלוות, כאילו לקחת את המשכנתה הזאת, בגלל שהעניינים עדיין לא מוסדרים, ועדיין לא קיבלתי את הדירה, אז זה
אין, נכון, נכון. מאוד ברור, אתה צריך לקחת, עזוב, אתה תכננת לקחת משכנתה בסוף התקופה של 2,100, זה התוכנית שלך, אבל מכיוון שאתה, הדירה עוד לא התקבל תופס 4, אתה לא יכול, קשה מאוד יהיה, עד בלתי אפשרי, לקחת את המשכנתה מבנק אחר. אפילו, ואני אגיד לך שבנק המשכנתאות שנתן לך את ההלוואה התקבלה, אני אגיד, מה, אין בעיה. כל בנק אחר יכול לסגור את ההלוואה אצלי, זה נכון. כל בנק אחר יכול, אבל תמצא בנק אחר שיסכים. זאת הבעיה.
לא נרחיב יותר מדי, אבל רק נגיד שזה תהליך בירוקרטי מאוד מאוד סבוך.
משפטי, משפטי בדרך כלל. ההליך הזה הוא משפטי. ואז אתה קבול באותו בנק שלך, לטוב ולרע. בדרך כלל, בוא נאמר, הבנקים קצת מנצלים את העובדה הזאת, כמה שהם נחמדים וטובים, בדרך כלל הם קצת מנצלים את העובדה שאתה תקוע בתוך הדבר הזה. לכן גם חשוב מאוד להבין את התקופה של ההלוואת קבלן. בפרויקט שלנו באשדוד שליווינו, ההלוואת הקבלן הייתה ל-48 חודש, שזה די ויותר גם אחרי טופס 4 לדעתי. מבחינת כל הסיפור הזה, ואז יותר קל. חיסרון נוסף...
רגע, רגע, אני רק מסכם. דיברנו על כשאנחנו לוקחים הלוואת קבלן, אחד, זה עניין של ההצמדה של הקרן, אם הקרן צמודה או לא צמודה, אם ההלוואה בעצם צמודה למדד המחירים לצרכן. שתיים, זה תוקף ההלוואה, לוודא שיש לכם מספיק אורך נשימה, ואפילו קצת אקסטרה, מעבר לזה שאם הקבלן מתעכב, אתם לא פתאום נתקעים וצריכים לשלם את הכסף, וחייבים לקחת הלוואה רק מהבנק שנתן לכם את הלוואת הקבלן, ואז אתם בעצם משלמים ריביות. נכון, אפשר אחר כך למחזר והכל, אבל בדרך כלל זה גם גורר כנסות, דברים כאלה, זה משהו שאנחנו לא נרצה להגיע אליו, כן.
נכון, נכון. עדיף לפתוח את הדברים מראש. תקלה נוספת בסיפור הזה של הלוואת קבלן, הרבה פעמים מספרים לנו שאנחנו יכולים למכור את הדירה תוך כדי עסקה. אין בעיה, תרוויח, בוא בעוד 3 שנים, 4 שנתיים, העסקה, אתה קנית את זה בפריסל וכו', וזה נהדר, ותמכור. העניין של הלוואת קבלן, הרי אנחנו שילמנו במקרה הזה 80% מראש, זה אומר שמי שקונה מאיתנו את הדירה, צריך לשלם לנו את 10% מן הסתם, ולסגור לנו את הלוואת קבלן. ואומר שהוא צריך להביא לפחות 80% מהמחיר שאנחנו שילמנו. והוא לא יקבל מימון מהקבלן על אותה הלוואת קבלן. זה אומר שקצת טריקי למחירה, אני אגדיר את זה ככה.
אוקיי.
טריקי למחירה. כן, אפרופו, שיש לנו הלוואות קבלן, אני מכיר כמה פרויקטים שעושים 10-10, 10 הון עצמי, 10 הלוואת קבלן, מבחינת הקבלן עשית כאילו 20%, אז כאן כבר יותר קל למצוא קונה במקרה הזה, כי הקונה שלך שם 20%, הוא יכול להביא את זה גם מהבית, 20%. והרבה יותר קל.
כלומר, בשורה התחתונה, אם בנינו, אגב, זה לא טריוויאלי, למכור לפני טופס 4, כשאנחנו קונים
זה דירה... זה לא כדאי בכלל.
לא, לא, רגע, עזוב, שנייה, אני רגע חוזר אחורה. בסוף אנחנו כרוכשים, יש כאלה שרוכשים, רוצים לרכוש את הדירה מקבלן, ולעשות פה עסקה פיננסית, ובכלל לא להגיע למחירה, לקחת משכנתה. אומר, אני שם 20% עכשיו, אני מקווה או בונה על זה שאם קצב התקדמות הבנייה, ערך הדירה יעלה, אני שמתי 20% בלבד, עוד שנתיים, מה שנקרא שנה נניח לפני טופס 4, אני מתכנן למכור את הדירה, בכלל לא לקחתי משכנתה, אוקיי? ועשיתי איזשהו עסקה רק על העון העצמי, רק על 20% מסך ערך הדירה, ויכול להיות שהרווחתי על העון העצמי שלי, מה שנקרא cash on cash, עסקה סך הכל מאוד יפה, דיברנו על זה אגב לדעתי בפרקים קודמים, לא מתעכב על זה כרגע, אבל יש כאלה שחושבים לעשות איזושהי עסקה כזאת, ואתה בעצם בא ואומר, שימו לב, אם אתם לוקחים הלוואת קבלן, אתם בעצם מטרפדים את הנושא הזה. אני רק אגיד שזה בכלל לא טריוויאלי.
לא מטרפדים ב-100%, אבל מכניסים כמה במפרים, האמורות.
אוקיי, מקשים על הסיטואציה הזאת, ואני מסכים, אבל אני רק אומר שזה בכלל לא משהו שהוא טריוויאלי. כלומר, יש קבלנים שיתנו את זה, יש קבלנים שלא, זה תלוי גם בסיטואציה בסוף. ובשורה התחתונה, אם זה משהו שמעניין אתכם, תתבקרו על זה מול הקבלן, זה גם אחד מהדברים שאנחנו מדברים עליהם בקליקת הנדלן, אנחנו כן מתייחסים לסיטואציה הזאת, וכן בדרך כלל מאפשרים, שוב, לא תמיד, תלוי את פרויקט, אבל כן נוטים שתהיה האופציה למכור לפני טופס 4, שוב, מי שלוקח את ההלוואת קבלן זה אולי קצת פחות רלוונטי, אבל מי שלא, מי שלוקח 15-85 או 20-80 ולא לוקח הלוואת קבלן, אז זה משהו שהוא יכול להיות מעניין. זהו, רק רציתי שאנשים יכירו את הדבר הזה, כי לא כולם...
או שהלוואת הקבלן היא הלוואה נמוכה יחסית.
כן.
10%, 15%, יש כאלה מקרים.
בסדר גמור. טוב, אני חושב שפחות או יותר הרזנו את הנושא, נכון, אופר? יש עוד משהו שהיה לך חשוב להגיד לפני שאנחנו ככה מסיימים?
כן, דיברנו, אתה יודע, אני חושב שיש הערה אחת שתמיד, מניסיון שלי, מרבה, אני אני מלווה כמויות היסטריות של קבלנים ולקוחות יד ראשונה, ממש יש לי גם חברות שאני מלווה אותן מבחינת החברה, שוכרים את שירותנו בשביל הדבר הזה. הערה אחת מאוד מאוד חשובה שצריכים לזכור, עורך הדין של הקבלן לא מייצג את המוכר, את הקונה, סליחה, הוא לא מייצג אתכם. נכון שאתם משלמים לו 5,000 שקלים פלוס מע"מ, ונכון שבקליקת הנדלן בזמנו בעסקה חסכנו את זה ללקוחות, לפי מה שאני זוכר, נכון?
הבאנו פשוט כחלק מהעסקה, זה כלל גם את העורך דין.
נכון, זה גם כלל, אבל היה תשלום לקבלן.
היה תשלום לקבלן, אבל הבאנו כחלק מהעסקה עורך דין שמייצג את הרוכש. נכון. עוד אחד פרטני מול הקבלן.
עכשיו, אני כבר נתקלתי הרבה פעמים באנשי מחירות שאומרים, כן, יש את העורך דין שלנו שהוא עשה את החוזה וזה בסדר. תזכרו, העורך דין של הקבלן לא מייצג אתכם, ורצוי להיעזר בעורך דין שייצג אתכם, ולשלם לו כמה שקלים, כי בסוף אנחנו, אתה יודע, העברת לי לא מזמן את החוזה רכישה שלך, זה קרוב ל-100 עמודים שחתמתם, לא נראה לי שקראת את כל העמודים האלה, שיהיה בטוח, מישהו שיקרא אותו. כן, אני מעדיף שמישהו אחר יקרא אותו, יגיד לך, שמע, בעמוד הזה יש הערה כזאת, שייתן לך לקבל את ההחלטה, להציף בפניך את ה... יתרונות ואת הכשלים של החוזה הזה, ושבסוף גם יהיה סוג של רשלנות, מקסימום תדבע אותו. אבל שיהיה מישהו שייצג אותך מול הקבלן, זה גם נראה דרך אגב שונה לחלוטין, שהעורך דין שלך מתנהל מול העורך דין של הקבלן, זה חלק מהעסקה, ולא להתבלבל. זה, מה שאתם משלמים על העורך דין של הקבלן, זה עבור ניהול הזכויות בנכס, החברה המשכנת בהמשך וכו'.
אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שדיברנו על זה פה בפודקאסט בצורות כאלה ואחרות, וזה נכון ב-100%, כלומר, זה כן, זה עולה כסף, ולעסקת נדלן יש עלויות מסביב, וזה אחד הדברים שצריך לקחת אותם בחשבון, אין מה לעשות, אני לא חושב שנכון לחסוך את כמה שקלים במרכאות, אני לא מזלזל בכמה אלפי שקלים שמשלמים לעורך דין, אבל תאמינו לי, זה יכול לחסוך להם הרבה 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 יותר, גם עוגמת נפש וגם כסף וגם טעויות וגם זמן וגם... אנחנו פה נתנו דווקא מההיבטים של המימון, כל מיני אנקדוטות, תהיו בטוחים שגם לעורך דין יש כל מיני אנקדוטות משלו. אני מסכים איתך ב-100%, ואגב אני מרחיב, מה שנקרא, אני משווה ומעלה, ואומר את אותו דבר גם לגבי יועץ משכנתא. בין אם העסקה היא דרך, היא יד ראשונה עם קבלן, ואז צריך את האנקדוטות השונות שדיברנו עליהן, אבל אני מדבר על משכנתא שאתם לוקחים, בסוף קחו יועץ משכנתא פרטי, תשלמו לו כסף, כן, זה גם זה עולה כמה אלפי שקלים. בתור מי שעשה קורס של יוצא משכנתאות, אני לא נותן שירותים כאלה, זה לא פרסומת לא בשבילי, אבל, ואני אומר, מי שרוצה מוזמן ללכת לאופר, אבל זה גם לא פרסומת בשביל אופר כרגע, אני אמרתי את זה בכמה פעמים בפודקאסט, קחו לכם יועץ משכנתא פרטי, באמת, באמת, זה שווה המון כסף, אני הייתי משכנתאות טובות ולא טובות, ואנשים, זוג הייטקיסטים, חברים שלי שבאו אליי, ולא לקחו יועץ משכנתא, ודירה, מחיר למשתכן, זו עסקה פצצה, אבל אני הסתכלתי בשביל לעשות להם מחזור משכנתא, ולמרות קנס של כמה עשרות אלפי שקלים, אני כבר לא זוכר, זה היה לדעתי 30-40 אלף שקל, הם יכלו לחסוך מעל 100 אלף שקל, כי בפועל הם לקחו משכנתה לא טובה בהבדל של איזה 150 אלף שקל, במצטבר סך הכל. ויש משכנתאות, באמת, בשורה התחתונה היועץ משכנתה יחסוך לכם כנראה עשרות אם לא מאות אלפי שקלים, אז תעשו את זה בצורה נכונה, ואני חושב שעם המסר הזה אנחנו נסיים, אופר, ואני רוצה, אני מקווה ככה שלא התשנו אתכם יותר מדי עם מאזינים, כי באמת היה פרק שירדנו וצללנו לנישה מסוימת, לי היה חשוב שתבינו את המשמעויות, ואני מקווה שהצלחנו להסביר את המשמעויות, ולהבין כמה הנושא הזה של המימון, הוא בסוף שווה הרבה מאוד כסף, ושווה להתעקש ושווה לצטול ולהבין אותו, כעסקת נדל"ן, במיוחד שאנחנו עושים את זה מול קבלנים. בעסקת יד שנייה זה קצת, יש קצת פחות משחקים, אבל מול קבלן יש הרבה יותר משחקים, נגענו בעיקרי הנקודות לדעתי, בנקודות הכי משמעותיות, נתנו יתרונות וחסרונות ממה להיזהר וכל מיני דברים חשובים, דיברנו גם אז על ביטוח חיים וכו וכו. בשורה התחתונה תעשו באופן כללי עסקאות נדלן, אם אתם עושים אותם תעשו אותם בצורה נכונה, אני מזמין אתכם כמובן להצטרף לקליקת הנדלן, מי שרוצה מוזמן לחפש בגוגל קליקת הנדלן, יכנסו לאתר שלנו, תסתכלו שם על הכל, יש לנו קבוצות וואטסאפ, שם אנחנו מביאים עסקאות כל הזמן לחברי קליקת הנדלן. אופר, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הזמן שלך.
שמחתי, תודה לך, בר, תודה רבה.
באמת, באמת, אני נהניתי ולמדתי מהפודקאסט ברמה האישית, וזהו חברים, תמשיכו לעקוב, תצטרפו לקליקת הנדלן, לידע שווה כסף, לאתר שלנו, לפודקאסט, תדרגו את הפודקאסט כמובן, אם אתם פה, וכנראה שאהבתם את הפרק, פרגנו לנו בפודקאסט, שתפו לחברים, חברים, תמשיכו לעקוב אחרינו, ונתראה בפרקים הבאים. ביי.
תודה רבה.